ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נערך מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית. אז ברוכה הבאה, טל חמאוי, מה העניינים?
על הכיפק.
תשמעי, לא כל יום נפגשים עם אישה עם רזומה מרשים כמו שלך. אז דבר ראשון, באמת ברוכה הבאה ותודה שבאה.
תודה רבה.
דבר שני, בואי קצת תיתן בריף על פמיניסטית, עיתונאית, עושה מלא דברים קהילתיים, והקמת את המכללה. אז בואי נספר קצת, מה זה המכללה?
המכללה זה בעצם, זו עמותה שהקמתי יחד עם השותפה שלי, אירס שטרן לוי, שכל הזמן זוכה גם בפרסים על הדבר הזה ובכלל, שבא לתת מענה לנשים שרוצות לצאת מהזנות או ממצבי אלימות, הן עוברות טיפול נפשי, כלומר הן באיזשהו תהליך, אבל אין להן מענה בנקודה שבה הן רוצות להשתלב באופן תעסוקתי. שיהיה להם מקצוע שממנו הם יוכלו להתפרנס, ולא במשהו שמשקף בחירה. כלומר, זה בסדר שאישה, נגיד אם היא אומרת שהיא רוצה לנקות משרדים, אז שתנקה משרדים, אבל אנחנו רוצות לתת לה הרבה אופציות, ולא רק את אלה שלא דורשות מיומנות או מקצועיות מסוימת. אנחנו רוצות להנגיש את זה, וכי שמנו לב שלא קיים שום מענה שמתרכז רק בדבר הזה, מלפני כמה שנים.
איך כאילו הגעת לזה בכלל?
אני חושבת שכאילו כל החיים, בעצם לקח לי זמן לנסח את זה לעצמי, אבל כמו שנגיד מישהי נולדת עם כישרון משחק, וברור לה שתהיה שחקנית, וכל החיים היא מכוונת רק לזה ורוצה את זה וחולמת על זה, אז זה מה שקרה לי. תמיד הייתי עם מודעות, עם רגישות חברתית ומודעות חברתית, זה פשוט איזשהו משהו שנולדתי איתו. והייתי ילדה מאוד סקרנית ואוהבת קולנוע. ואיפה שגדלתי היה כזה... שידורים פנימיים של כל מיני סרטים מכל מקומות בעולם, ושמתי לב שיש לנשים בעיה חמורה. כל דבר שראיתי מכל תקופה, מכל מקום בעולם, הצביע, גרם לי להבין שיש בעיה רצינית. באופן שבו נשים חיות, כי יש איזשהו אי שוויון, וזה, מאז שהבנתי את זה, מאז שאני זוכרת את עצמי, זה מה שמעסיק אותי.
תשמעי, כולנו חיות באיזשהו מקום עם החוסר שוויון הזה, בחוסר שוויון בשכר, חוסר שוויון באיך שמה מצופה מאיתנו, אפילו אני זוכרת שנפל לי כרעם ביום בהיר בסיפור ההורות, בסוף הרוב על האמא. אז עזבי את ההיריון ואת הלידה, שזה אין ברירה.
חוסר צדק.
אבל, לא, אבל זה, זה אין מה לעשות, זה מובנה. אבל, זאת אומרת, החופשת לידה, ומה שמצופה ממך, ואם את צריכה לג'נגל הכל, הנה, אני היום, בשביל להיות פה, זה, בייביסיטר, זה, לתמרן את העולם, והם פשוט קצת חיים את חיים. זאת אומרת, חוסר שוויון הוא נמצא בכמעט כל אספקט בחיים של אישה, אבל מה גרם לך לבוא ולעשות את ה...
אני פשוט, שוב, כמו שאת אומרת, חוסר השוויון קיים... מעצם זה שאנחנו ילדות קטנות ונותנים לבנות פחות זכות הצבעה, זכות דיבור בבית ספר כשהן מצביעות, וזה מוכח מחקרית. ואני פשוט שמתי לב לדברים האלה סביבי מי שהייתי בגיל קטן. זה משהו שהייתי רגישה אליו, זה משהו שראיתי, זה כמו שיש למי ששמעה מוזיקלית והיא שומעת צלילים שאחרים לא, אני פשוט, הדברים האלה זעקו לי בפנים, גם כשהייתי קטנה, בת 10, בת 12, זה הדברים שדיברתי, חייתי, והם אלה שהדליקו אותי. זה מה שעניין אותי, מה שעניין אותי זה לעשות דברים כתגובה למה שמכעיס אותי, לנסות לעשות צדק, ופשוט בזה פעלתי כל החיים, לא משנה באיזה אספקט, אז הייתי עיתונאית, וזה מה שרציתי לעשות, ואז הבנתי שהישועה בשבילי, המיצוי של מה שאני רוצה לעשות, של מה שאני רוצה שיקרה, לא יקרה בסביבה של התקשורת, כי זה לא יקרה מהרבה מאוד סיבות, ואז פשוט דרכים איריס הצטלבה שוב, אני מכירה אותה מגיל 20 מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, ששם התנדבתי ושם הכרתי אותה, כלומר זה היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי תמיד, הייתי צריכה את זה בשביל האש.
ולמה דווקא זנות, למה דווקא לעבוד עם בנות שמגיעות מהרקע הזה?
כן, עם נשים. שוב, זה משהו שנורא התגלגל מצד אחד, ומצד שני זה גם הכי הכי טבעי כשאני חושבת על זה עכשיו, כי אם אני כל כך כועסת על חוסר השוויון, הזנות זה אחד הביטויים הכי קיצוניים לזה.
תסבירי.
מבלי לומר את השיח היום הרבה יותר מורכב על הזנות, כלומר דברים שפעם אמרתי בקלות, אני לא אגיד היום, אני לא אגיד זנות זה לא בחירה, כי למדתי שיש נשים שזו הבחירה שלהם כרגע ואני אכבד את זה. אבל
רוב הזמן זה לא בחירה.
אני לא יודעת, אני גם לא, אנשים שאני פוגשת אף אחת מהן לא בחרה, אבל שוב זה עניינים נורא מורכבים, כי אם מישהי שרדה כי זה מה שהיא עשתה, אז אני צריכה לכבד את מה שהיא אומרת, אבל עצם העובדה שיש כל כך הרבה נערות, ילדות, שהיו פשוט חסרות הגנה, חסרות הגנה כי לא ראו אותם, כי פגעו בהם, כי לא שמרו, כי לא שמרו עליהם, כי אף אחד לא מנע את זה, אז בעצם מה שקרה זה שהן הוסללו למקום הזה. כלומר, גם אם זו הייתה בחירה, אני רוצה לתת להן עוד בחירה, כי זה הדבר הפמיניסטי לעשות. כשהחברה חושבת שזה בסדר, ושזה בא לפרנס, כלומר שהפרנסה הזאת זה בסדר בגלל שהיא מספקת גברים, או נותנת מענה לגברים שאני חושבת שהם יכולים למצוא במקום אחר, או נותנת פתרון לגברים שחשים שהם לא מצליחים עם נשים, אני חושבת שזה לא הוגן. אני חושבת שזה פוגע בנשים, זה סדר חברתי שהוא לא נכון. אני רוצה שאם יש מישהי שהיא חסרת הגנה, אז שזה לא ינוצל, שתהיה לה את האופציה כמו שהייתה לך, כמו שהייתה לי. כלומר, לאשר את התנאים.
אבל אפשר להגיד שאני ואת, נשים לבנות, פריבילגיות, מה לך או מה לי ולתחום?
מה לי לתחום? תראי, אמנם אני נראית אישה לבנה פריבילגית, ומעולם, מעולם לא היה לי מחסור באיפה לישון ואיפה לאכול, וגדלתי במקום, שוב, פריבילגי וכולי. סבתא שלי לא הייתה פריבילגית ופרנסה את הילדות והילדים שלה מתוך זה שהיא נקטה בית ספר, את הבית ספר שהילדים שלה גדלו בה, וכן, גדלתי עם המודעות הזאת שלא לא, לא לכולם יש הכל, ואם לא לכולם יש הכל אז זה לא גן וצריך לתקן את זה, ושלחיות במחסור זה דבר מאוד מאוד מעצב אישיות במובן של החוסר שהוא גם משפיל, גם שם אותך במקום אחר, וזה משהו שגדלתי איתו, אז זה בנוסף לפמיניזם שתמיד בער בי, זה אחד ועוד אחד פלוס, נשים שבאמת מוכשרות ומהממות והגיע להן אחרת, מגיע להן אחרת, וזה פשוט לא צודק, ודברים שהם לא צודקים דורשים תיקון, וזה באמת משהו שמלהיב אותי.
זה מדהים, זה מדהים שזה בוער בך, זה מדהים שזה מעניין, זה מדהים שאת עושה בשביל זה, כי הרבה אנשים מטריד אותם, וממשיכים את היום שלהם.
א', יכול להיות, ב', אני באמת ברת מזל במובן הזה שאני קמה בבוקר, וגם יש לי יום מלא בירוקרטיות, ולהתעסק בדברים לא מעניינים, שלא קשורים פרסה ללהיות עם אנשים, ולתכנן את התוכניות ולעשות את זה, אבל אני קמה למען משהו שא', אני קמתי, יצרתי את העולם, איריס ואני יצרנו את העולם, את הבועה שלנו כפי שאנחנו חושבות שהיא צריכה להיות. זאת אומרת, אין את זה ביותר פריבילגיה. אני הולכת למקום עבודה שפשוט יצרתי אותו לפי התנאים שלי. ברמת התאורה שלא תפריע לי, שלא תפריע לנשים, ברמת העיצוב שיהיה נעים. החוקים זה אנחנו קובעות והם חוקים עוגנים. כמי שעבדה במקומות שונים ומשונים עד שהגעתי למקום הזה, אני יודעת כיצד שוק העבודה בנוי, אפרופו גם אימהות וכולי, וכמה זה יכול להקשות, וכמה את תחת זכוכית המגדלת. אצלי זה לא קורה, כי אני עובדת רק עם נשים, כולן פמיניסטיות, זה ברור שאם קורה משהו, אז אנחנו, קורה משהו בבית, אנחנו נדרשות, אם קורה לי אישית משהו, אני נדרשת עליו, וזה בסדר, וכולנו עובדות ביחד, בלי תחרות, בתנאים שאני החלתי, כאילו החלתי לעצמי, זאת אומרת שכולם אומרים וואו וואו וואו, אבל אני בעצם זאת שא' חיה את החלום שלה, וב' קובעת לעצמה.
את התנאים ואת החוקים.
בדיוק. ברור. אני מחר צריכה להיות בבית עם הילדות שלי, כי בכל זאת אני עובדת מהבית, ולא עושים לי פרצופים ולא, כי אלה הכללים. יש לנו הרבה דברים לעשות, ויש לנו הרבה חיים לחיות, ואנחנו חיות תחת לאור והפמיניזם, שזה הדבר ש את החיים שלי הוא הציל. זה, את אומרת, כל פעם שאת רואה אי שוויון, יש לי לאן לחזור, לראות מה הבעיה ולתקן.
מה זה אומר, הפמיניזם הציל את חייך?
זה אומר ש שוב, אם אני אקביל את זה למשהו, זה כמו שנגיד, לא שאני משווה בין פמיניזם לדת, אבל כמו שנגיד, אם הייתי דתייה, אז הייתה לי איזושהי משנה, או איזושהי תפיסת עולם שאני יכולה בכל בעיה לחזור אליה ולתרות, כן. לחשוב מה נכון, מה נכון לי, מה הקונטקסט של העולם בהקשר של הדבר הזה. אז זה מה שפמיניזם בשבילי, כלומר, זה מה שתמיד יאיר את האור על הדברים שהם לא בסדר, על ההקשר החברתי, כי מה הפמיניזם אומר? האישי הוא פוליטי. כלומר, אם פעם היה נהוג להגיד שמה שקורה בבית הוא עניין של הבית, וככה זה פרנס ואפשר לאלימות בתוך כאילו בבית, לאונס בן בעל, כאילו לאונס בן בעל לאשתו, מה שאפילו פעם לא היה נחשב. אבל כל הדברים האלה, ברגע שנשים הבינו שזה לא בעיה פרטית שלהם, זה ככה העולם הזה בנוי ואת זה צריך לשנות, אז את מבינה, אז את מבינה שאת לא לבד בבעיה. כל הדברים, כל הבעיות הכי גדולות של נשים, התחילו להיפרץ בזה כשנשים התחילו לדבר והבינו שיש פה משהו שהוא גדול, שהוא...
מה הניצחון הכי גדול שלך?
א', שאנחנו קיימות, שאנחנו ממשיכות להתקיים ואנחנו גדלות, וכל ניצחון הכי קטן של כל תלמידה, זה, אני כבר מדברת את זה שהיא צמרמורת, כאילו כל ניצחון, כל צעד, כל התקדמות, זה ניצחון על הכל.
כמה תלמידות יש כרגע במכללה?
בכל רגע נתון בערך יש כ-40-50 תלמידות, לפי כמות ההכשרות שלנו, שהן במגוון נושאים, כדי לאפשר בחירה, כדי להרחיב את הדעת.
אז הן באות יום-יום, לומדות משהו שהן בחרו בו, כדי לצאת עם כלים...
כן.
לשוק העבודה?
כן, מה שאנחנו עושות זה בעצם, סך הכל היו לנו 200 תלמידות בכל השנים האלה, וכל רגע נתון 40-50 תלמידות, כשהיה שלנו לגדול ולגדול, אבל השיטה היא, זה לבוא למי, זה בעצם מישהי שמרבית הנשים שהיו אצלנו, שמגיעות אלינו, הם נשים שלא למדו, לא שימו מערכת לימודים, וגם אם יש נשים שהגיעו לפסגות מקצועיות, ואפילו למדו תארים, אחרי חוויות הזנות, הם עדיין, הם אומרות שהן צריכות, כמו תינוקות בעצם, שמצחות יד ושיסבירו להם על העולם, אוריינטציה מחודשת על העולם. אז אנחנו בעצם הקמנו המון הכשרות בהמון תחומים, כאלה שהם בסיסיים כמו לקרוא ולכתוב בעברית, אם אישה, מישהי פלסטינית מגיעה והיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, הסיכוי שלה להשתלב בעבודה הוא אפסי, גם נשים, את יודעת, ממקורות אחרים, ללמוד ולקרוא אנגלית, הרוב לא יודעות. את צריכה, זה ממש בסיסי, להשתלב בכל עבודה, גם אם את עובדת בחנות, את צריכה לקרוא את המותגים, את צריכה לעבוד על הקופה, זה מידע בסיסי שהבת שלי בכתה ג' עומדת, והן לא לכולם יש את זה. וגם מחשב, אפילו לשלוח אימייל, לדעת שיוכלו לקבוע לעצמם תור במרפאה, דברים שפעם המטפלות שלהם היו צריכות, זה סוג אחד של לימודים, לימודי בסיס, ועוד המון המון תחומים שבעצם באים לפתוח את העולם, כי תחשבי שאת ואני היינו בחוגים, טיילנו, לקחנו שנה חופש פה, עבדנו בעבודה הזאת, הבנו במהלך החיים, מה אנחנו רוצות, מה אנחנו אוהבות, מה טוב לנו, זה לא חוויות שהיו. אז בעצם בזה שאני מאפשרת להם ללמוד גם מחירות בתחום האופנה, הום סטיילינג, מזכירות, מטפלות וסייעות בגיל הרך, הם יכולות לעבור, ללמוד כל מיני דברים, ולחדד את החלומות שלהם אפילו. אפילו להבין מה החלום, כדי שיתחילו לעבוד ולהגשים אותו.
איזה מקרה נתקלת בו שהוא היה ממש נגע לך ללב?
אני רק אוסיף רגע, תכף אני ענה על זה, שלצד זה אנחנו גם דואגות לתעסוקה. כלומר, זה לא מספיק לימודים.
כן, ברור, ברור.
חובה גם לדאוג שהם יגיעו למעסיקות ומעסיקים מיטיבים, ושישתלבו ולתווך בין כל הקשיים
שעולים. זה מדהים שיש בכלל מקום כמוכם, שרואה את הבנות האלה, ושעוזר להם גם לצאת ממעגל הזנות, וגם להתחיל את החיים שלהם.
אני חושבת שזה הכרח, ואלף יש קואליציה של ארגונים שפועלים, לא הרבה אבל יש, וכן, זה דבר נהדר שיש לנו, ולגבי מה ששאלת מקודם...
זהו, את חייבת לי סיפור.
תראי, יש לי באמת, אני לא מסוגלת לדבר על מישהי אחת יש לי כאילו באמת כל אחת...
לא, תני לי סיפור אחד.
אני אתן, אני פשוט רוצה לומר שבאמת, כשמישהי, דוגמה, מישהי עובד, האם בית שלנו, של המכללה, היא בוגרת. אז היום שבו היא נכנסה וקיבלה את התלוש, הראשון, זה היה פשוט כאילו צרחות בכל המשרד, תלוש משכורת ראשון, 10 שנים, לא, היה פשוט כאילו היסטריה, נייר שכתובות הזכויות, שכתוב התשלום, כסף שיש בו ברכה, זה אני מדברת ומצטמררת, זה כאילו הדברים כל כך שקופים לך כן. ולי ולרובנו, שזה לא נתפס מה זה מסמל.
ברור. יש בנות שחוזרות למעגל הזנות?
אנחנו אומרות שהן קוראות להן כנשים, כי הן לא בנות, הן נשים בוגרות. לצערי יש, הדרך היא לא לינארית. יש נשים שחזרו לזנות ועבד איתם הקשר לצערי, לא הרבה. הן ספורות, אבל הלב... כאילו, הציפייה היא התקווה, שאני מקווה שתקרה, היא לפגוש אותם יום אחד בנסיבות שמחות, וכיוון שזה, באמת, זה דרך כל כך קשה, זה שיקום שהוא בכל כך הרבה רבדים והיבטים, שהדרך אנחנו מבינות שהיא לא...
כן.
כזאת, היא לא לינארית, היא יכולה להיות ספירלית, כן. מלאת נפילות, יש מישהי שעוד, כשהיינו ממש ממש בהתחלה, שעוד היינו בכלום, אז... הגיעה טרנסית, השתלבה במקום, למדה מחירות בתחום האופנה, השתלבה בחנות אופנה, הייתה מאוד מוצלחת, ישר קידמו אותה, לא שמענו ממנה יותר, ואחרי כמה זמן, ממש עברו לדעתי, זה שנתיים או שלוש, היא פתאום הגיעה שוב. ועוד פעם, עשתה את המסלול, ועובדת עכשיו שוב, עשתה את המסלול מחדש, יכול להיות שזה יחזיק הרבה זמן, יכול להיות שלא, אבל עצם ההבנה,
שיש לה תמיד להלכת.
שיש לך, כן. אנחנו לא נכעס, אנחנו לא נגיד, אז לא. אנחנו מבינות שזה נורא קשה, ויש הרבה אתגרים, ומעט משאבים, והנפילה, יש לה אחוזים גדולים שהיא תקרה, ואנחנו עושות הכל כדי שזה לא יקרה, אבל זה לפעמים קורה.
תגידי, המדינה עוזרת?
המדינה, יש התעוררות בזמן האחרון, כיוון שהחוק לאיסור צריכת זנות יצא לפועל, בעצם התחיל להיעקף. והחוק הזה בעצם אומר שמי ש... גברים שקונים מין, שנתפסים באמצע המעשה, מקבלים כנס. מבלי לדבר על החוק, החוק הזה יצר הרבה בלגן בשטח, יצר גם תנאי דחק עוד יותר גדולים עבור אנשים שנמצאות כרגע בזנות, אבל לצד החוק הזה...
למה זה יצר בעצם?
כי בעצם עכשיו הם נאלצו לרדת למחתרת, התנאים שלהם הורעו, בעצם עמדת הכוח של מי שקונה מין גברה עליהן, כי הן אלה שצריכות להתפרנס, זו הפרנסה, ככה הן מתקיימות. אז התנאים שלהם ירדו, והן צריכות, התחרות גדלה,
כן.
והן תחת יותר סכנות. אבל לצד ההיבט הזה של החוק, יש גם היבטים נרחבים של שיקום, מדינת ישראל, כפי שכולנו יודעים, לא הייתה עם תקציב או משרד, כאילו, שהוא היה יציב, כי כל הזמן היו בו חילופי אנשים, גם בגלל המצב, אז הדברים לא התקדמו מספיק. אבל כיוון שיש את החוק הזה, ותשומת לב של הארגונים, יש קואליציה של מספר ארגונים, אז כן, עכשיו התחילה שיתופי פעולה עם משרד הרווחה, שנותן מימונים. אבל עדיין... אל מול מה שצריך, ואל מול כל הבירוקרטיה שצריך להתמודד איתה, זה עדיין מצב שהוא קשה. וכדי שנגיע לכל התוכניות, שהמענה יהיה כמה שיותר הוליסטי, וייתן את הנקודות לכל מה שצריך, לאוכל, לבגדים לעבודה. תחשבי שאם אישה עבדה בתל ברוך 30 שנה, אלה הבגדים שיש לה.
ברור.
ואם כרגע מצאנו למקום עבודה במשרד, אני צריכה לדאוג גם שהיא תבוא עם בגדים שמתאימים בקוד לבוש. אז גם לזה אנחנו צריכות לדאוג, וגם לשכר, תחשוב שאם אישה כרגע יוצאת מהזנות, זה לא שיום אחר כך היא כבר משולבת בעבודה, יש לה עוד דרך לעבוד, אין לה שכר דירה בזמן הזה, ואלה מלא דברים שצריך לדאוג להם, ואין בהכרח מענה מסודר מספיק מהמדינה, זה גם לא קורה ככה.
תגידי, מה את עונה לאנשים שאומרים, אבל היא בחרה להיות זונה? זה בחירה שלה?
אז אני אגיד שאני מכירה הרבה נשים שאומרות שזה לא הייתה בחירה, או שזה הייתה בחירה מחוסר ברירה, וגם תגדירי בחירה, כאילו בין שתי אופציות גרועות, בין לרעוב לבין להיות בזנות, אז כן, אז אני מניחה שגם אני הייתי בוחרת להיות בזנות. וגם אם יש נשים שאומרות שזו בחירה מלאה שלהן, אני מכירה כאלה שלא, וגם אם בחרתי בשלב מסוים בחיים שלי להיות בזנות, וכרגע אני לא רוצה להיות בזנות, זו זכותי לא להיות בה. וכמדינה, כחברה, אנחנו, את יודעת, אנחנו תחשבי שבכל מקום בעיר הזאת, גם בחלקים הכי הכי יפים שלה, מטר ליד או בניין ליד, מתקיימת זנות על כל הצורות, בבתי מלון הכי מפוארים. אני שמעתי על שחקנים, חברי כנסת, עיתונאים, על כולם שהם בעצם קונים מין. כלומר, התופעה הזאת היא מצד אחד נורא נורא מושתקת כדי להגן על מי שקונה או שמשתף עם זה פעולה, ומצד שני כל האחריות, כל הסטיגמה, כל המחיר הוא על אנשים שנמצאות בזנות.
איך זה משפיע עלייך להיות בקשר עם האנשים האלה? זה משפיע עלייך לקשר עם הילדות שלך?
קודם כל, התלמידות של המכללה זה באמת בימים הכי מעייפים, אם אני מגיעה למכללה ואין שם, אז כאילו, באוטומט זה כבר מקור כוח והשראה בשבילי, כאילו עוד כמה שזה נשמע קיצ'י. וגם למדתי מהחיים שנשים שעברו הרבה מאוד, החוכמה שלהם היא חוכמה מזוקקת, האותנטיות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, הכוח שלהם הוא מטורף, תחשבי איפה הנשים, התלמידות שלנו היו, ולאן הן מגיעות, להיות מזכירות, להיות מטפלות, להיות עם בית, הן מגיעות לזה, החיים שלהם נבנים לפי מה שהן רוצות, אז זה נותן לי כוח במובן של אם יקרה לי משהו נוראי, אולי גם אני אמצא את הכוחות לעשות את המהפך הזה. עכשיו, יש דברים קשים מאוד שקורים, שמן הסתם משפיעים עליי רע. כשחטפו לאחת התלמידות שלנו את הילד, הגבר המתעלל כלומר, האבא של הילד, שהוא חטף לו אותו, וזה השפיע עלינו רע. היינו צריכות לפעול למען הדבר, ולפעול לצדק שיקרה, ולהחזיר את הסדר על כנו. ומן הסתם, זה השפיע עליי רע מאוד. אם מישהי חטפה מכות ממישהו שלקוח, מה שנקרא, זה קורה לי את הלב. אבל זה גם חלק מהדבר, להתמודד איתו.
תשמעי, הכל אני מבינה שנעשה בהתנדבות.
תודה לאל, כבר לא.
לא?
לא, היו הרבה שנים שזה היה בהתנדבות, לא הייתה לנו ברירה אלא שזה יהיה בהתנדבות, כי זה ממש היה, התחלנו את זה איריס ואני מכלום, מאפס, הסתובבנו בבתי קפה בעיר, עשינו את הישיבות, ביקשנו מקומות בתרומה ממש, כאילו עקב בצד אגודל, הדבר הזה נבנה, אז היו הרבה שנים ש...
וזה לא נורא מתסכל להיות במקום הזה?
זה היה קצת מתסכל, בוודאי שזה היה מתסכל, כי הרגשתי שאנחנו עושות פה משהו שהוא אמור לעשות... לא כיוזמה אזרחית, משהו כזה חתרני, אלא זה היה אמור להיות, אז כן, זה היה מתסכל, אבל מצד שני, היינו כל כך איריס ואני אמנו, וכל הזמן קיבלנו אישורים מהסביבה שזה עובד, ושזה מצליח, ושזה טירוף, שפשוט לא ראינו בעיניים, וגם ידענו שהמצב הזה ישתנה. וידענו שזה גם לא פמיניסטי, שאנחנו נעבוד בהתנדבות, כשאנחנו מבקשות להעצים כלכלית נשים אחרות, כלומר, זה דוגמה רעה מאוד.
כן.
ועם השנים כשגדלנו והתרחבנו, כן, הצלחנו להגיע למצב שיש לנו גם מזכורת, גם צוות של 10 נשים, כולל אנחנו, כולן בתשלום, לא את מה שמגיע להן כמובן, אבל זו התחלה. ושוב, כל אחד משלם, כל אחד ואחת משלמת איזשהו מחיר.
ברור.
אם מישהי עובדת ומרוויחה סכום שאני כנראה לא ארוויח בחיים, אבל היא עובדת בארגון עבודה גדול שלא הייתי מסתדרת בו, או עובדת כל היום עם טבלאות ומספרים ודברים שזה, או עושה משהו שמישהו אחר אומר לה, אז אני לא הייתי רוצה את זה, אבל כל אחת, שוב, והבחירות שלה, כל עוד שזה באמת בחירה בין, את יודעת, אופציות טובות.
מה עוד היית רוצה לעשות?
קודם כל, ליצור מצב שבאמת הייתי רוצה ליצור עוד ועוד ועוד מענים ולהרחיב את כל מה שצריך כדי שבאמת יהיו אופציות לנשים שרוצות לצאת מזנות. ברמה האישית שלי אני רוצה לעשות מלא דברים, אבל אני בעיקר רוצה שתמיד יהיה לי את הכיף הזה ואת ה... גם אם זה לא כיף, אבל את התחושה הזאת שאני עושה משהו שאני פשוט מאמינה בו ב-300%, שזה בעיניי פרייסלס.
ותמיד זה יהיה רק נשים?
אני חושבת שזה תמיד יהיה חברתי. אני מאמינה שזה תמיד יהיה קשור לפמיניזם, שזה גם קשור להכל. אני לא יודעת, נראה מה יוביל אותי, אבל אני מאמינה, אם את שואלת אותי עכשיו, אז כן.
מה המוטו שלך בחיים?
קודם כל, המוטו של המכללה הזה, כשנשים תומכות בנשים, קוראים דברים מופלאים. שזה מוטו שאני ממש מאמינה בו ומגדלת את הבנות שלי על פיו.
לגמרי.
כי מלמדים אותנו שנשים, נשים הם שק של נחשים, ולקנה ביופי של האי ובזה של האי, זה לא נכון. זה לא מה שצריך ללמד אותנו, וגם לא ככה.
אני לא מרגישה שגדלתי ככה.
אני מרגישה שקיבלתי את המסרים האלה מאוד מהחברה.
כן?
מאוד.
וואו, אולי אני תמימה יותר, אבל... אני, יש לי, האמת שיש לי חברות, אני באמת רואה, יש לי חברות שסומכות על נשים, ויש לי חברות שלא סומכות. אני בצד הסומך, אני ישר מספרת, אני מאוד פתוחה.
אני פשוט החיים שלי, ספציפית, ילדתי את הילדה השנייה, שזה היה מבחינתי, וואו, פתאום ילדה אחת לשתיים. הייתי, בן זוג שלי עבד נורא קשה, כך שתפעלתי את הטירוף הזה לבדי, וגרתי בשכונה חדשה, ואז איזה נשמה טהורה, פשוט, כאילו, פשוט התחילה לעזור לי, פשוט הצילה אותי, ואז אמרתי, וואו, אנחנו שתי נשים על מיליון ילדים, אבל אנחנו מתקתקות. ופשוט אמרתי, זהו, וזה היה כאילו בדבר הכי קטן הזה, וזה הפך לה, והחברות שלי, הן, אני אעשה הכל בשבילן והן בשבילי, ונשים תמיד צריכות לעזור לנשים. וזה הכוח, כי אני חושבת שיש נגדנו כל כך הרבה דברים שקורים. אני תמיד חושבת הקיצונית, אבל אני לא קיצונית, אני פשוט רואה הרבה דברים שאחרות ואחרים, או אולי לא רואים, או מעדיפות ומעדיפים לא לראות, או נוח להם לשחק עם מה שקורה. זה עכשיו פוגש אותי בכל מקום, גם בבית, גם בחלקות תפקידים בבית, גם ברחוב, גם כשמישהו אומר לי, למה את לא מחייכת, ומה זה עניינך בכלל, איך שגברים מתנהגים אליי בכביש, כאילו, זה דברים, אני רואה את זה בכל מקום, וזה מכעיס אותי.
אני מודה שגם בכביש אני רבה עם גברים.
אבל גם איך שהם מתנהגים, זה הכל קשור להכל.
ברור. אבל זה את מה אני חושבת, שהילדות שלנו, יגדלו אחרת.
אם נחנך אותם אחרת. אני ממש זוכרת ששמעתי את זה. בסרטים, בסדרות, כאילו את מי שהייתה סביבי. לא ראיתי שיתופי פעולה של נשים שעושות דברים מטורפים יחד. וזה היה החלום שלי, וזה מה שאני כאילו תמיד ארצה לעשות. אתם לא, כאילו אני מרגישה שיש איזשהו הכוח של הפטריארכיה, כן? מה תמיד קורה? לסכסך בין אנשים, ואנחנו לא נשים לב מה קורה, והדברים המשיכו להתרחש. זה לא נכון.
טל, תודה שבאת, זה היה ממש מעורר השראה לדעת שיש תודה. נשים בגילי שעושות דברים מעוררי השראה כאלה וכן ירבו ותודה.
תודה, תודה על האירוח.